רדיו רדיו סול סי-או-איי-אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי-או-איי-אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידה משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח. אולי תתני
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, התוכנית שעוסקת בכל מה שמעניין חיילים ובני משפחותיהם. והיום אנחנו בשידור בצל הקורונה, ואנחנו מתרחקים אחד מהשני, אבל עדיין אנחנו שומרים על השגרה שלנו, וטוב שכך. ואני חושבת שדווקא בימים שבהם כל המשפחה ביחד, ואפשר יותר לשבת ביחד עם המתבגרים שלנו ולחשוב קצת על לאן פנינו מועדות, אז נכון עוד יותר לדבר על חינוך ועל האופן שבו אנחנו מגדלים את הילדים שלנו ואיך זה משפיע על היכולת שלהם להתמודד עם אתגרים בעתיד. ונראה לי שלא יכולה להיות מחלוקת שהאתגר האמיתי הראשון שבו הצעירים שלנו מתמודדים לבד זה הצבא. ולשם כך הזמנתי לאולפן את אימבל אריאלי, שאנחנו תכף נציג אותה, ובהמשך גם נשוחח עם עורך הדין סופי ספקטור, וכל אחת מהן תיתן מנקודת המבט שלה את התשובות לשאלות איך אנחנו מכינים את הצעירים שלנו לאתגר האמיתי. וכמו שאמרתי, אנחנו נתחיל עם אימבל אריאלי, יזמית הייטק ומובילת דעה בהייטק. אז צהריים טובים עם בל.
צהריים טובים.
אני שמחה שאת איתנו, ואני ארצה שאנחנו נתחיל בהתחלה, נדבר קצת אולי על הילדות שלך.
בכם שמחה.
ספרי לנו איך הילדות שלך, או מה בילדות שלך, הכין אותך למקום שבו את נמצאת היום, אם את יודעת ככה לשים את האצבע על זה.
וואו, אני חושבת שאין נקודה אחת בזמן, או אירוע אחד בזמן. אני חושבת שבעצם הילדות שלנו זה איזשהו מסע. וזה מסע שאנחנו לאורכו אוספים, פשוט אוספים כלים, כישורים, שרירים, יכולות, חוויות, שביחד הופכות לאיזשהו אוסף, ככה, של ארגז כלים אישי שלכל אחד מאיתנו יש. ברמה האישית, אני יכולה להגיד שאני ילדת שליחויות, ועברתי בין הארץ לבין אירופה הרבה פעמים הלוך חזור, ואני חושבת שאם אני צריכה לבחור מוטיב אחד מרכזי בילדות שלי, זה יהיה המוטיב המרכזי.
מה, הלוך ושוב הזה?
הלוך ושוב, הפתיחה והחשיפה למקומות חדשים, לשפות חדשות, לתרבויות חדשות, לאנשים חדשים, להרגלים חדשים, והניתוק כל הזמן. זאת אומרת, עם כל מעבר כזה, באה גם התחלה חדשה, ומרחב חדש שצריך להסתדר בו, אבל באה גם איזושהי פרידה, איזשהו ניתוק ממרחב אחר. אז המעברים האלה בפירוש.
זאת אומרת שאם אני מנסה לקחת את זה למונחים שאולי הם טיפה פסיכולוגיים, זה כושר הסתגלות, כושר התמודדות עם הלא נודע, עם אתגרים חדשים בכל פעם.
אז במקרה שלי אני חושבת שבאמת החוויה הזו, הנרטיב הזה שהיה קיים בילדות שלי, מאוד השפיע בעצם על היכולת שלי, על השריר הזה שלי, להסתגל לגמרי.
את יכולה לתת לי דוגמה ככה לאיזשהו אירוע מעצב במהלך ההלוך ושוב, השליחויות האלה שאת אומרת, זה אירוע שאני זוכרת אותו עד היום גם כבוגרת?
אז אני יכולה לבחור באיזשהו אירוע שאני גם מספרת עליו בספר, שהוא אחד מזיכרונות הילדות הראשונים שלי בכלל. בגיל 4 עברנו לשוויץ, מבאר שבע, ובעצם רוב זיכרונות הילדות הראשונים שלי מתחילים דווקא משוויץ.
זאת אומרת, זיכרונות ילדות של שלג.
גם, המון שלג, נכון, היינו נוסעים כל סוף שבוע בחורף לעשות סקי. אבל בז'נב, למדתי בבית ספר הבינלאומי, או בגן של בית הספר הבינלאומי, שהיה כמובן חוויה שונה לחלוטין ממה שהכרתי עד אז.
שונה מבאר שבע.
שונה מבאר שבע, בדיוק, בדיוק. בבאר שבע הייתי בגן רחל, אם אני לא טועה, ובז'נב נכנסתי לבית ספר הבינלאומי, ובאמת קשה לדמיין שני עולמות יותר מנוגדים או יותר שונים זה מזה. ואחד מזכונות הילדות הראשונים שלי זה בימים הראשונים, אני לא יודעת להגיד ביום הראשון, בשבוע הראשון שהגננת ככה מדריכה אותי. עכשיו צריך להבין, אני באתי מבאר שבע, אני ילדה ישראלית, צברית, ידעתי רק עברית, לא ידעתי אנגלית, לא ידעתי צרפתית, והגננת כמובן לא ידעת עברית, והיא לוקחת אותי ביד וככה עוזרת לי להתאקלם בימים הראשונים. ואחד מזכרונות הילדות הראשונים שלי זה בגינה, בחצר האחורית של בית הספר, שהיא לוקחת אותי ומראה לי ככה את המתקנים, וביניהם המגלשה, שכמובן הכרתי, וידעתי בדיוק מה אני אמורה
מה
לעשות.
זה?
ידעתי מה זה, הכרתי את זה מגן רחל, וידעתי בדיוק מה אני אמורה לעשות, והיא ככה בתנועות ידיים מסבירה לי, מכוונת אותי, כי היה ילד לפניי, והיא עשתה לי ככה עם הידיים תנועה של לעצור, ועצרתי, וחיכיתי שהוא יתאפס בסולם, ואז היא חייכה אליי בפנים ככה מאוד מהירות, והבנתי, נכון? מבינה בתור ילדה שעכשיו...
תורך לעלות.
וטיפסתי בסולם, ואז היא שוב ככה עושה עם הידיים, עוצרת, ואני עוצרת, וכי הילד לפניי התיישב על הישבן שלו, והתגלית שלמטה, ורק כשהוא הגיע לסוף, לתחתית המגלשה בעצם, אז היא חיכה אליי שוב, והבנתי שגם תורי להתגלית, וזה היה נהדר, זה היה חוויה חיובית, והרגשתי ככה שוב משחקת עם ילדים, למרות שלא דיברתי את השפה. שונה מאוד, כן? כן, ממה שקורה כל יום.
ממה שקורה אצלנו.
בדיוק, שונה מאוד. עכשיו, דרך אגב, בכלל לא זאת אומרת, אין פה עניין של טוב או לא טוב, זה פשוט שונה, זו חוויה שונה. זה אותו מתקן, זה סטטיסטית אותם ילדים, אבל הם חווים את החוויה הזו בצורה מאוד שונה. ובעוד, וזה מאוד דרך אגב, הדוגמה שמאוד מתקשרת לנושאים שלנו, של היום של השיחה, על אי ודאות וסתגלתנות, בעוד שילד בן 4 שוויצרי יחווה את החוויה הזאת כחוויה שיש בה המון צפיות ומחזוריות, ואיזשהו סדר של דברים מאוד ברורים שמאוד ככה מרגיעים ונותנים לנו תחושת ביטחון, 4 אחר הצהריים, גן שעשועים ישראלי טיפוסי בימים רגילים, ויש שם ברדק אחד שלם, ומישהו מטפס, ומישהו קופץ, ומישהו נעמד באמצע המגלשה, וזה בסדר. ואיכשהו הילדים מתמודדים עם זה. והם לומדים שאין דרך אחת להתגלש במגלשה, ואין איזושהי הנחיה שמישהו מנחה אותם, או מדריך אותם, איך להשתמש במתקן הזה. הם א', מצליחים ללמוד בכוחות עצמם, בית, הם משתמשים הרבה יותר ביצירתיות שלהם, והם תוך כדי גם לומדים פיזיקה, כן?
כי מי שנופל...
מי שנופל, נופל. בדיוק. אבל הם גם לומדים, ופה אולי באמת זה מתחבר לנקודה הזאת של השיחה של היום, הם גם לומדים שלא הכל בחיים צריך להיות מאוד צפוי ומסודר. ומתוך אי הסדר הזה, מתוך הבלגן במרכאות, הם מתחילים לאמן את עצמם, להגיב לחוסר סדר.
והאימון הזה הוא מה שאם אני מגלגלת את זה קצת קדימה, הוא מה שבעינייך יכול להוביל אותנו לעצמאות, ליזמות, להסתכל על אותה סיטואציה בצורות שונות?
אז אני חושבת שהאימון הזה הוא, והוא קורה לאורך כל הילדות הישראלית באינספור דוגמאות, הוא דוגמה לשריר מסוים שאנחנו מפתחים ומשכללים, שמאוד משפיע על על האלמנטים האלה שדיברת עליהם. הוא לא היחיד דרך אגב, זאת אומרת, יש אוסף של שרירים כאלה, שאנחנו מפתחים, שאנחנו משכללים, ושמאוד תורמים לעובדה שבסופו של דבר כן צומחים פה אנשים שהם יותר יצירתיים, שהם יותר יזמיים, שהם יותר במובן מסוים ראש גדול ואחראים, ולא מפחדים לקבל החלטות, ולא מפחדים להיקשל, וסתגלטנים בפירוש.
הבנתי. עכשיו, אני שומעת אותך מצד אחד, ומצד שני קראתי את הכתבה בידיעות אחרונות שגם העליתי בפייסבוק, זאת כתבה למי שלא קרא, שעלתה בידיעות אחרונות, שמדברת דווקא על הדור שאנחנו מגייסים היום, של צעירים שפחות יכולים להתמודד, בגלל מה שנקרא הורות הליקופטר. העובדה שההורים מגננים אותנו מגיל הגן ועד לגיל הבגרות, וגם בצבא הם באים אחרינו ושומרים, אפילו לא פיזית כמובן, אבל ככה כל הזמן נמצאים באורפנו ומנסים לעזור ולא מאפשרים לנו להסתגל או להתמודד לבד. ואני רוצה לשאול אותך, האם בשנים האחרונות אין איזשהו שינוי ביכולות האלה שאת גם מדברת עליהן?
אז אני אענה על זה בשני מישורים. קודם כל אני חושבת שאנחנו נוטים לעשות קצת רומנטיזציה של העבר. אומרת, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שפעם היה יותר כל מיני דברים. כל הדוגמאות שמובאות בספר, הן דוגמאות מחיי היום-יום. היום. אומרת, חלקן נשענות על גם הרגלים יותר מן העבר, אבל הן דוגמאות של היום. ולכן אני חושבת שבאופן יחסי, בטח לעולם, אנחנו בהכללה עדיין הורים מאוד מאפשרים. אני כן אגיד שאני חושבת שהעומס או העושר אפשרויות שהעולם מציע היום לכולם, אבל בטח לילדים, גורם לנו כהורים לנסות לאחז בסדר או בשליטה. אני אומרת לנסות, כי זה לא אמיתי. ולכן יכול להיות שגורם לנו לנסות ככה לעטוף אותם קצת יותר. עדיין, כאמור, באופן יחסי, אני חושבת שילדים ישראלים הם הרבה יותר עצמאים מהמקבילים שלהם בהרבה מקומות אחרים בעולם. וכן, זו הזדמנות לנו כהורים להסתכל על עצמנו ולנסות ככה לחשוב איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים בעצם לגדל.
כן, זאת שאלה טובה, איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים לגדל. אני רוצה לשאול אותך מהניסיון האישי שלך, את בעצמך אימא לשלושה בנים, נכון. שזה לא משימה פשוטה. It takes one to know one, אני יודעת בעצמי. אבל אני כן רואה ומוצאת את עצמי הרבה פעמים, מגוננת, מתערבת. אני רוצה לשאול אותך אם את עם התובנות שלך, ועם המסלול שאת עשית, ועם הספר, את מצליחה ליישם את זה אצל הבנים שלך בבית?
תראי, אז צריך לשאול אותם, ולא אותי. אני רוצה לחשוב שכן. אין לי ספק שאני עושה המון טעויות. אני חושבת אבל ש... אני לא גור של הורות, כן? אני באה מהעולם העסקי, ואני... את התובנות שלי בעצם אני מביאה מתוך העולם העסקי ולעולם העסקי. כן, במקרה יש להם גם השלכות על הורות. הספר שכתבתי נכתב באנגלית בהוצאה לאור בתחום העסקי, הוצאה לאור אחת הגדולות בעולם, כספר עסקי. למרות שהוא על ילדים, אבל הנושאים שהוא דן בהם בעצם הם קישורים ניהוליים ומנהיגותיים בעסקים. אם נחזור רגע לילדים שלי, אני חושבת שיש שני דברים מאוד משמעותיים שאני ברמה האישית משתדלת, כן? לאורך ההורות שלי כל הזמן לזכור. אחד, זה שכל אחד משלושת הבנים המדהימים שלי הם שונים. ושבעצם ההורות שלי עם כל אחד מהם היא אחרת.
צריכה להיות מותאמת.
כן, אני אפילו לא יודעת אם היא קצת, היא פשוט אחרת. הדינמיקה שיש לי עם כל אחד מהם היא דינמיקה שונה. אז אין לי נוסחה אחת. ועם הזמן, ככל שאת גדלה בתור אימא, את לומדת מה עובד יותר נכון עם כל ילד. זה דבר אחד. ודבר שני, ואולי בעתיד אני אשמח לשמוע מהם שזה הדבר אולי הכי משמעותי שהם ככה, או אחד הדברים המשמעותיים שהם לקחו מהבית שלנו, זה שאנחנו לא יודעים הכל. בבית, לא יודעים הכל. והרבה פעמים כהורים יש לנו נטייה שילד שואל, בין אם זה שאלות טקטיות ובין אם זה שאלות יותר משמעותיות, להרגיש שאנחנו צריכים לספק את התשובות, ואנחנו יודעים את התשובות, ולנסוך איזשהו ביטחון בזה שיש לנו את התשובות. לא תמיד יש לי את התשובות. ואחד הדברים שאני מרשה לעצמי להיחשף אליו, לפגיעות עם הילדים שלי, זה להגיד להם, לא יודעת. עכשיו, לא מתוך מקום של לשלוח אותם לברר את התשובה, זה לא אקט של שיעורי בית או מחקר, אלא פשוט כדי שהם יבינו שאני לא יודעת הכל, וזה בסדר.
למה לא? אני רוצה לשאול אותך דווקא על הדוגמה הזאת. כי הרבה פעמים, דווקא כמנהל, אתה לא רוצה להכיל בכפית, אתה רוצה לתת לאנשים שלך, לפקודים שלך, לעובדים, להתנסות, ללמוד, לבדוק. כי אם אני אכיל בכפית, אז הרבה פעמים כל מיני קישורים הם לא יפתחו אותם אותו דבר כילד.
לא, בוודאי, אבל זה כבר, זה הרמה השנייה. הרמה הראשונה, גם כמנהל, זה לשדר איזושהי פתיחות לחוסר ידיעה. עוד לפני שמה אני עושה עם חוסר ידיעה, זה מה אני עושה עם חוסר הידיעה, זה כבר השלב הבא. אבל קודם כל להבין ולהרגיש בנוח. בזה שלא תמיד יוצאים לדרך ויש ודאות לגבי זה שיש תשובה או דרך איך לגלות את התשובה. דווקא בצבא, ואני אדבר רגע על 8200, כי אני, זה הבית שלי, בקורסים ב-8200, אחד הדברים שמאמנים, זה בדיוק את השריר הזה, זה השריר של לא לדעת.
לאן אתה הולך?
לא לדעת את התשובות, לא לדעת לאן אתה הולך, לא לדעת איך לפתור. ורגע, להיות במקום הזה של החוסר ידיעה, ולהרגיש איתו בנוח. ככל שאתה בנוח ואתה יותר בטוח...
איך מתאמנים על זה? זה
שאלה מצוינת, ויש דרכים להתאמן על זה. כי
דרך לי דוגמה לאיך מתאמנים על זה שאין דרך.
נותנים בעיות שאת לא מסוגלת לפתור אותן. והחוכמה בבעיות האלה, זה לא למצוא את
הפתרון.
את הפתרון או את החייל הזה, את הקורסיסט הזה, כן, במקרה של 8200, שיצליח להיות יצירתי ולפתור. לא. החוכמה זה להתמודד עם התסכול שלא להצליח, ולא לפתור, ולא לדעת מאיפה להתחיל. ככל שהשריר הזה של ההתמודדות עם התסכול הזה, שזה מאוד לא אינטואיטיבי לנו כבני אנוש, ובטח כ-achievers, כן, בני אנוש שרוצים להצליח, כן, אנחנו ישר רוצים לפתור. גם את ישר קפצתי לפתרון.
לפתרון.
אז לא, אז רגע, להישאר באי הזה של החוסר ידיעה. ככל שאנחנו מרגילים את עצמנו למקום הזה, ומרגישים איתו קצת יותר בנוח, אז נפתחות הרבה יותר אפשרויות לאיך פותרים ואיך מתפתחים ואיך מוצאים.
וזה הבסיס דרך. ליזמות, לנסות להבין שלפעמים אתה הולך לאיזושהי דרך שלא ברור מה היא.
זה, כמו שאמרתי מקודם, זה אחד מאותם אלמנטים קריטיים שהם יושבים בתוך איזשהו סל של דברים שהם בבסיס היזמות והיצירתיות.
אני רוצה לנסות ולחשוב על זה שאולי כן יש בכל בן אדם, או שאין, גן יזמי. זאת אומרת, לפעמים אנשים נולדים עם זה ורואים את זה כשהם קטנים, הם תמיד מנסים, מפרקים, מחברים, יש כאלה שאין להם את זה. את חושבת שזה משהו שהוא מולד, או שזה משהו שאפשר לפתח אותו מאפס?
אז אני מסכימה עם הגישה האינטואיטיבית שלך. אני חושבת שכולנו, ובאמת שמסתכלים על ילדים, רואים את זה הכי טוב, נולדים עם סקרנות בסיסית, שהיא קריטית ליזמות, עם אנרגיית עשייה. תשים ילד קטן בחדר ותפזרי לו דברים, הוא ישר יתחיל לעשות איתם משהו, הוא לא יישב ויסתכל עליהם. אני חושבת שהאלמנטים האלה קיימים בנו, בכל בני האדם. ועכשיו זו שאלה, ובגלל זה אני מקבילה את זה לשרירים, של עד כמה אנחנו מאמנים את היכולות האלה ואת השרירים האלה. ואם תחשבי על זה, אז לא כל אחד יכול להיות שחקן הכדורסל הכי טוב בעולם.
אבל זה כי זה פיזי.
אבל רגע, לא, אבל שנייה. אבל כל אחד ביחס לעצמו יכול לשפר את יכולות הכדורסל שלו.
אוקיי.
ולשם אני חותרת. זאת אומרת, אני כן חושבת שלכל אחד יש איזושהי יכולת בסיסית של יצירתיות ויזמות ועשייה ולקיחת אחריות כמובן. כל האלמנטים האלה קיימים בתוכנו. עכשיו השאלה עד כמה אנחנו מאמנים אותם, משכללים אותם ומשפרים אותם. ויכול להיות שאצל מישהו אחד הם יהיו יותר טובים מאשר אצל מישהו אחר, אבל עדיין יש דרך שאנחנו יכולים בכל אחד בעצמנו לעשות ביחס לעצמנו.
אז בואי נרד רגע לרמת הפרקטיקה. אני עכשיו אימא, ויש לי מתבגר בן 15 שכל היום משחק בפלייסטיישן עם החברים שלו. תני לי טיפ אחד, עכשיו אני בבית והוא בבית. איך אני גורמת לו לפתח את היכולת הזאת שקיימת בו ברמה כזאת או אחרת?
איך קוראים למתבגרים בארץ? איך אנחנו אומרים שהם באיזה גיל? גיל
הטיפש 10?
גיל הטיפש 10, נכון? זה נורא ברור לנו. אין בשום שפה אחרת בעולם ביטוי מקביל לטיפש 16. עכשיו, תחשבי רגע מה זה אומר, מה אנחנו אומרים פה תרבותית בשפה. אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שאתם בתוך איזשהו גיל כזה, שהוא, לא, זה לא שאתם טיפשים, אבל אתם עוברים איזשהו שלב טיפשי.
כן.
אוקיי? אגב, מתבגרים ישראלים, אותו ילד בן 15 מרמת גן, אוקיי? יש לו איזשהו תאום ביפן, או תאום בצרפת, או באפריקה, שהוא מקביל לו. הוא עובר את אותם תהליכים. הוא גם נמצא בשלב הזה. אבל לא קוראים לו טיפש 16. קוראים לו במילים אחרות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כחברה חושבים שהבני נוער האלה, זה כל מה שהם מסוגלים לעשות? בכלל לא. כי אם תסתכלי על הצופים, או על מדה, בימים האחרונים, דרך אגב, אנחנו רואים כל כך הרבה יוזמות לשלב את בני נוער, אפילו ראש הממשלה דיבר על זה, וזה קורה ביום-יום בחברה שלנו, הם מסוגלים לקחת על עצמם המון אחריות. אז איך זה עובד ביחד? אני חושבת שאותו מתבגר, אוקיי, טיפוסי, אם תשכילי למצוא, אם תדעי לזהות מה באמת מעניין אותו עמוק בפנים, ולתת לו אחריות סביב אותו נושא, פתאום תגלי שיש לו יכולות מטורפות. עכשיו, האם זה צריך להיות שחור או לבן? האם הוא צריך להפוך את כל חייו ורק להתעסק בנושא אחד? אני לא חושבת. זה בסדר שהוא גם משחק במחשב ועם חברים? זה בסדר גמור, זה טבעי. זה כל עניין של איזונים. צריך לדעת להיות מסוגלים למצוא עולם שמעניין אותם, ובתוך העולם הזה, לתת להם הרבה מרחב, ופשוט לסמוך עליהם. יש להם את היכולות האלה.
אז אני רוצה להתחבר בדיוק למה שאמרת, מרחב ויכולות והזדמנויות. הצבא כהזדמנות חדשה. זאת אומרת, אתה מגיע לשם, ולא משנה מה עשית בבגרות, ולא משנה מי היו החברים שלך, פתאום זה טבולה רסה, אתה מתחיל מחדש. יש בו בעינייך, לא רק 8200, איזשהו קר פורה להתפתחות, לעצמאות.
לגמרי. אני חושבת שכמסגרת, כסביבה, מה שהצבא מאפשר בארץ, ואיך שהוא בנוי, ותהליכי המיון שעוברים בו, זה מה שאמרת, זה כל כך עמוק וזה כל כך נכון. זאת אומרת, בעצם, תחת אולי אילוצים מסוימים, ואת בטח מכירה אותם הרבה יותר טוב ממני, אבל בסך הכל, זה באמת נכון. יש פה הזדמנות לכל אחד. זה לא להתחיל לגמרי מחדש, נכון. זה עם עצמו. נכון. זאת אומרת, זה לקחת את היכולות שלו, ובעצם להביא אותם לידי ביטוי בסביבה אחרת לגמרי ממה שהוא היה רגיל, וזה פותח. זה פותח המון אפשרויות, וזה בעיניי אחד האלמנטים הכל כך יפים, כל כך עוצמתיים במסגרת הזו בארץ, שהם בפירוש יכולים להשפיע אחר כך על מהלך חיים של אנשים.
אוקיי. אנחנו נעשה את נחתה, נשמע את נורית גלרון, ילדות נשכחת, איך לא, ואז נמשיך.
כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי. מה שהייתי פעם מזמן, מה שעכשיו ילדות נשכחת. צריף ירוק לא רחוק בית הספר, מי נשאר, מי עבר, מי אותנו, מה שהיינו פעם מזמן. מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת, זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקם דבר לא השתנה רק פה ושם דוהה הצבע אולי זה רק הלב שמזדקן עוד שנה כבר למדנו מי אני
ששמענו את נורית גלרון, דיברנו קצת על השירות הצבאי, ואני רוצה לקחת אותך לשם. ספרי לנו קצת מה זה, ממה שאפשר, השירות ב-8200, כי מבחינתי זו סיסמה.
אז ככה, אני שירתתי ב-8200 לפני 20 שנה.
בכל זאת יש איזה קווים. אז זה
קודם כל צריך להגיד.
ברור.
השירות ב-8200 מתחיל עם המון אי-וודאות. נחבר את זה למה שדיברנו מקודם. זאת אומרת, שאתה עובר את התהליכים ל-8200 או ליחידות מודיעין אחרות דרך אגב, אתה עובר איזשהו תהליך בלי לדעת ובלי להבין, אוקיי? כמו שאת, מי ששירתה הרבה שנים בצבא,
נכון.
את לא באמת מבינה מה הולך שם, אז תחשבי על מלשב שעובר בגיל 17 את המיונים האלה, והוא לא באמת מבין, לא מספרים לו מה זה אומר.
במה הוא הולך לעסוק.
במה הוא הולך לעסוק, איך זה הולך להיות. גם את... בכלל עד כמה אפשר בכלל להבין את זה, הרי 8200 היא המקבילה העולמית האמריקאית ל-NSA לצורך העניין. זה בסוף, זה סוכנות ביון שאנשי המקצוע בה הם חיילים, אבל זה בעולם, זה עולם תוכן שמתעסקים בו אנשי מקצוע לאורך קריירה שלמה. ילד בן 17 לא מסוגל בכלל להבין את זה. אז הנושא הזה של אי-וודאות ושל תחושת נוחות בתוך אי-וודאות, הוא בעצם... פוגש אותך כבר ממש בתחילת המיונים. ואחד הדברים שמלווה אותך לאורך כל השירות, זה שאתה לומד לא לדעת את התשובות כמו שאמרנו מקודם. השירות ב-8200 הוא שירות מאוד מאתגר מבחינה אינטלקטואלית, אבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, אין ב-8200 כמעט שום פעילות שקורית על ידי בודדים.
Okay.
זאת אומרת, זה מאתגר אותך מאוד מבחינה אינטלקטואלית, כי אתה באמת חושב, ואתה חושב בצורה שאתה לא רגיל, או לא היית רגיל לחשוב בה, אבל אתה גם עושה את זה כל הזמן עם אנשים.
בקבוצה.
וזה בקבוצות משתנות, וזה בצוותים, בחוליות, או בזירות, לא משנה איך קוראים לזה. ואני חושבת שאלה שני אלמנטים, שמאוד מחברים את החוויה של השירות, של כמעט כל מי שאני מכירה ששירת ביחידה הפעם והיום. זאת אומרת, זה שזור בשירות שלנו. דבר שני... כן.
ואיך זה, היכולת הזאת היא לחשוב בצורה ייחודית, בראייתך לפחות, הוביל אותך למי שאת היום, או ליזמות, או להייטק, זה מעבר...
זה מאוד השפיע עליי. זה השפיע עליי, למשל, בהמון אלמנטים. למשל, זה השפיע עליי בלהבין ש... מומחיות זה דבר חשוב, אבל שיש ערך מאוד גדול גם לרוחביות.
למשל?
למשל להעביר ידע מעולם תוכן אחד לעולם תוכן שני. ולא רק לצלול לעומק בתוך עולם תוכן אחד. אוקיי? אתה יכול להיות המומחה, אני סתם אבחר דוגמה כרגע, בלי משמעות מודיעינית. אתה יכול להיות המומחה הכי גדול, לצורך העניין, ללבנון, בסדר? אבל אם אתה לא תהיה בקי או איכשהו מקושר, או תדע גם מה קורה באיראן, לא עשינו בזה כלום. אוקיי. באמת. זאת אומרת, צריך כל הזמן עובדים על חיבורים, ועל סינרגיה בין עולמות תוכן. וזה אחד הדברים, אחד הכלים האנליטיים שאני לקחתי איתי מהשירות שלי, זה כל הזמן להסתכל על העולם ועל האפשרות לחיבוריות בתוך העולם.
גם במקומות שהם לכאורה נראים לא ברורים אליהם.
בכל מקום, בכל דבר. Okay. כן.
מה זה האקסלרטור? ספרי לי בשתי מילים.
בטח.
מה הרעיון?
אז אקסלרטור זה בעצם מאיץ, כן? זה התרגום של זה, נכון? וב-2010, אחרי 10 שנות קריירה כעורכת דין ויועצת משפטית בחברות הייטק, ההייטק הישראלי כבר היה אז מאוד פרח והיה מאוד מצליח, והוא כבר הוכר אז עולמית, אבל היו פחות גופים או מערכים שתמכו בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים. בארץ, בעולם, בארצות הברית, זה כבר היה קיים. ואני הסתכלתי על מה שקורה בארצות הברית, ואמרתי, רגע, זה מאוד מעניין, הגישה הזאת של להסתכל דווקא על שלבים מאוד מאוד מוקדמים. במקרה הזה, המגרש משחקים שלי, הארגז החול שלי, זה ההייטק הישראלי, אבל זה דרך אגב, היום כבר נכון לכל עולם תוכן. ולתפוס את הרגע הראשוני הזה, את העזרה והתמיכה והליווי שאפשר לתת ליזמים, בשלב מאוד מאוד מוקדם, ולארגן את זה באיזושהי צורה.
ואז את לקחת את זה גם לאקסלרטור של 8200?
נכון, ואז מה שעשיתי בעצם, הקמתי תחת עמותת בוגרי 8200, שאני חברה בה, הקמנו אקסלרטור מיועד לסטארט-אפים בשלבים מאוד מוקדמים, לא של בוגרי 8200 דווקא. זאת אומרת,
אוקיי.
הוא פתוח. הוא פתוח אוקיי. לכל מי ששירת בצבא, עשה שירות לאומי, עלה לארץ. כי הרעיון זה שאנחנו כבוגרי 8200, במובן מסוים, יש לנו נטייה, גם בזכות השירות הצבאי שלנו, ובוודאי בזכות המיונים לשירות הצבאי, יש לנו איזושהי נטייה יזמית. רצינו לקחת את היכולות האלה ולעזור, לשים אותם תחת קורת גג אחת, ולעזור ליזמים בתחילת הדרך.
כשמה בעצם האקסלרטור נותן? מי ששומע אותנו וככה, יש לו איזה רעיון או...
האקסלרטור, אז יש היום כבר, דרך אגב, אנחנו 10 שנים אחרי, חגגנו בדיוק עשור לא לפני חודשיים, יש היום כבר כמה אקסלרטורים תחת עמותת בוגרי 8200 לעולמות תוכן שונים, ליזמות חברתית, ליזמות טכנולוגית, יש לנו אקסלרטור בנצרת ליזמים ערבים, אנחנו מעורבים בכל מיני פעילויות, כן?
כשאיך מוצאים את זה סתם בשביל זה? כותבים בגוגל אקסלרטור?
כן, או... עמותת בוגרי 8200, אקסלרטורים. דרך אגב, יש בארץ למעלה מ-100 פלוס אקסלרטורים שפועלים בכלל בהרבה מאוד עולמות תוכן, כי המודל הזה של מערך תמיכה ליזמים בשלבים מוקדמים מאוד מתאים להוויה הישראלית. אנחנו ממילא אוהבים מאוד לעזור אחד השני. אני אומרת את זה בלי כן. טיפה של ציניות. אז אקסלרטור זה בעצם גוף שאמור לעזור לך בצורה כזו או אחרת, ויש כל מיני מודלים, להתקדם יותר מהר מנקודה A לנקודה B. זאת אומרת, הוא מאיץ את ההתקדמות שלך.
מאיץ את התהליך.
בדיוק.
אני מבינה. עכשיו, מה שעוד ככה מאוד, מאוד מעניין אותי לדעת, דווקא מכיוון שאת מכירה את הצבא, ומצד שני כבר את עמוק בעולם העסקי, כשאת מסתכלת היום על החברה שלנו, על המורים, על המפקדים בצבא, איזה טיפ מהעולם העסקי דווקא היית נותנת למורים, למפקדים בצבא? מה ככה היית אומרת? אם יש משהו, זה זה. את זה צריך לעשות.
וואי, תדעי לך שזה אף פעם לא שאלו לי את השאלה הזאת.
אז הנה.
מעולה, כן. תמיד שואלים אותי הפוך. כן? מה אפשר להביא מהצבא, מהמאפיינים הייחודיים שלו לעולמות אחרים? אז תודה, אהבתי. הדבר הראשון שקופץ לי לראש הוא דבר מאוד מאוד פרקטי, רגע. בעולם העסקי יש לנו שורה תחתונה, נכון? והיא בעצם הסעת הרווחים. והשורה התחתונה של הכסף, יש תקציב, יש הכנסות, יש הוצאות. מאוד ברור לראות תוצאות ויעדים. ובעצם תנועה לכיוון היעדים, איך זה משפיע על השורה התחתונה. בעולמות בין של הצבא ובין של הוראה למשל, אין לנו את השורה התחתונה הזאת, הרבה יותר קשה לאפיין אותה. האם צריך לאפיין כזו שורה תחתונה?
עכשיו, לפעמים כן.
אז בדיוק, לפעמים כן. עכשיו, השאלה היא איך עושים את זה. אז יכול להיות שמה שהייתי אומרת ברמה הפרקטית, זה לנסות, גם אם לא לאפיין בעצם מטבע.
כן, שורת רווח.
שורת רווח, בכסף, כן? שזה נורא קל בעולם העסקי, כי הכל מתורגם בסוף לכסף. לנסות כן לאפיין שורות תחתונות, גם אם הן קטנות יותר. זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו גדול.
כאילו, תגיד מה המטרה שלך.
תגיד מה המטרה שלך כמו שאתה רואה אותה היום.
ברור.
אוקיי? כי היא עשויה להשתנות, דרך אגב. אז כמו שאתה רואה אותה היום, ובוא ננסה לאור המטרה הזאת שאתה מגדיר אותה היום, בוא ננסה לאפיין איך מודדים אותה, איך מודדים את ההצלחה, לא איך מגיעים אליה רגע, איך אתה היית מודד הצלחה שלך, או של הארגון שלך, או של הכיתה, לא משנה, ביחס למטרה הזו, ובוא נשים גם תחנות באמצע.
תוכנית עבודה, מה שנקרא בצבא.
כן, נכון. כן, עכשיו השאלה היא, את יודעת, מה מוגדר בתוך תוכנית עבודה, ואיך כל כמה זמן חוזרים לתוכנית העבודה ומעדכנים אותה.
כן.
שזה, שוב, בעולם העסקי זה נורא קל. אם רואים שאנחנו לגמרי לא בכיוון, רבעון, 6 חודשים, שנה עוברת, מעדכנים. מעדכנים תקציבים, מעדכנים תוכניות עבודה יותר בקלות. בצבא, אני מניחה שזה קצת יותר קשה. אבל ככה הייתי מסתכלת על זה.
מעניין, מעניין. אנחנו נשמע עכשיו את שלמה ארצי, נוף ילדות, ואז אנחנו נצרף אלינו לשיחה את עורך הדין סופי ספקטור לטיפים מהכיוון שלה.
בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדים כבר נשברו ענפים קבצה זקנה פתאום אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים קבצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות של הים בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני יורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה בורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח.
צהריים טובים לעורך הדין סופי ספקטור.
צהריים טובים.
אז סופי, אנחנו קודם נציג אותך ונאמר שאת עוסקת בדיני משפחה וצוואות, ונודה לך כמובן שהצטרפת אלינו. ואני רוצה...
תודה, תודה גם לכם.
ואני רוצה לשאול אותך מניסיונך, בתקופת חיילות, בתקופת שירות צבאי, איך נכון להתנהל, האם נכון להתנהל בצורה אחרת מהדוגמאות שאת רואה, מהנקודת מבט שלך?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש לכם תוכנית נהדרת, ומאוד מאוד התחברתי לשיחה המעניינת שהייתה גם עם בעל, יש לי אח בוגר 8200, וכל כך התחברתי עם כל הדברים שהיא ציינה, אני גם הולכת לשאול אותו על האקסלרטור הזה, אם יש לו מושג, אבל דיברתם נכון, והשאלות שלכם נכונות, כי בעצם אנחנו צריכים לדבר על החינוך, על הנושא של החינוך, כבר מגיל צעיר מאוד, ואת הזכרת בתחילת הדברים שלך, את הכתבה בידיעות אחרונות, מורי ההליקופטר. ואני חושבת שבאמת התפקיד שלנו כהורים זה מעבר לעודד גיוס, זה גם להראות רצינות בכל מה שחל על מתבגר מגיל יחסית צעיר. עכשיו, אם אנחנו כהורים נוכל לייצר בעצם לילדים שלנו, איך אמרה עם בעל, ארגז כלים עם המידע כבר מגיל צעיר, אנחנו נצליח לתת בהם את הכלים לחיים העצמאיים, לחיים אחראים יותר וטובים יותר. ועל מה בעצם אני מדברת? אני אומרת שאני חושבת שיש פה דברים חשובים שצריך, שאפשר, ולנו יש את הזכות הזאת כהורים, לתת לילדים שלנו, כמו למשל, להפגיש אותם עם כל מיני אנשי מקצוע, עם מומחים. אני ככה...
בואי תני לנו דוגמה.
בריף של כמה דוגמאות, ו... ותכף נגיע למשהו שככה, אמהות יהיו עם צמרמורת, אבל לא נורא, התפקיד שלנו זה לתת מידע. אז קודם כל אני רוצה להזכיר את הנושא הביטוחי למשל. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לברר את כל הנושא של הכיסוח, של הכיסוי הביטוחי, כיסוי ביטוח פרטי, ביטוח בריאות, לבחון את הדברים האלה, לבדוק האם יש לנו את האפשרות להמשיך להשאיר את אותו ביטוח הבריאות בשביל לייצר רצף ביטוחי, מה הסיכונים, מה הסכנות שיכולות להיות, כי אנחנו מתחום המשפטי רואים שלפעמים חיילים שיוצאים אחרי פציעה או אחרי איזשהו מצב של אחוזי נוחות, אולי לא לצמיתות, איזה התמודדות יש לא פשוטה אחר כך בשטח, אז לבחון את הדברים האלה. מעבר לזה, נגעת בנושא של הצבאות. תראי, אני יודעת שזה לא פשוט לדבר על התחום הזה, ותמיד אומרים, צבאות...
זה למבוגרים.
אולי, בדיוק, עם רגל אחת כבר שם, אבל לא. אני חושבת שהנושא של הצבאות, ובכלל להבין מה זה אומר צבאה, זה דבר מאוד מאוד רלוונטי וחשוב, וכן לדבר על זה בתקופת, אפילו בתקופת כשיש לנו מלשבים בבית, או מתגייסים וחיילים,
אני רוצה לשאול אותך על נקודה שהיא ככה יותר רגישה, ואני אשמח אם תגעי בה, כי זה הופך למשהו שהוא כבר לא חריג. בואי נדבר רגע אחד על צוואה ביולוגית.
וואו, אוקיי.
אני יודעת שזה לא נושא פשוט, אבל אני רוצה לגעת בו.
אז תראה, אני אגע בו בשתי, באמת, ככה, בכמה מילים, כי באמת אני רוצה לגעת בעוד כמה דברים חשובים. אמר צוואה ביולוגית. צוואה ביולוגית, קודם כל אני חייבת...
בוא נסביר מה זה.
אנחנו נסביר מה זה. זה בעצם רעיון שהבסיס שלו, בבסיס שלו, מונחת אפשרות להקפיא את החומר הגנטי של החייל או החיילת, כלומר ביצית או זרע או עוברים, ולהשתמש בהם בעתיד. בין אם אנחנו בחיים ובין אם לא. Okay. עכשיו, אני חייבת לציין זכויות שמורות למוסטנג הזה שהמציאה חברתי עורכת הדין עירית רוזנבלום, שהזכויות שמורות לה. Okay. ומה שחשוב להבין זה שיש אפשרות להקפיא זרע או ביתית של עוברים לשנים ארוכות. ויש אפשרות להפשיר אותם. קשה לחשוב על זה, אבל אין מה לעשות. כשמתגייסים, צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, שעלול לקרות משהו שאת יודעת, עלול לקרות הדבר הנורא. וצריך לקחת אחריות לפני, את מדברת על ארגז חינים, מדברת על דברים. אני רואה את ההתמודדות של הורים, של משפחות אחרי, וההתמודדות היא קשה מאוד כשרוצים להמשיך את החיים. ואחד ההתמודדות הכי קשה זה לדעת מה היה רצונו של אותו חייל, מה היה רצונה של אותה חיילת. אז אני חושבת שאם גם בנושא הזה נותנים איזושהי התייחסות וכן מדברים על זה, ולא משאירים את זה ככה כלא נודע ומה שיהיה יהיה, אלא נותנים חשיבה לפני כן, אנחנו יכולים באמת לצמצם גם הליכים משפטיים וגם לדעת מה באמת הילד שלנו רצה.
את אומרת פה משהו מאוד חשוב, את אומרת שהרבה פעמים בשיחה, אנחנו, או באיזושהי דרך אחרת, אפשר להבין מה היה רצונו, היה וחלילה, הוא כבר לא יכול להביע את רצונו. זאת נכון. נקודה מאוד חשובה.
נכון, נכון. תשמעי, אני נתקלת, אני נפגשת עם חיילים, אני נפגשת עם מתגייסים, ואני רואה שזה שאלות שגם עולות תוך כדי ההתייעצות המשפטית שהם מבקשים.
למשל, תני לנו דוגמה.
למשל, אני יכולה לספר לך, מעבר לחיילים שרוצים לדעת האם יש להם זכויות אם קורה משהו גם לגבי הנושא של הזרע שלהם, גם מבקשים לדעת מה קורה אם פתאום מישהי נכנסת להיריון כתוצאה מאיזשהו מסטוץ או מכל, את יודעת, מגע אחר. לא תמיד חושבים על זה קדימה. לפעמים אנשים, את יודעת, עושים את מה שעושים, יוצאים, מבלים, אפילו משתקרים, וקורה מה שקורה, וגם יכול לקרות כמובן עם בת זוג או עם בן זוג. אני רוצה לשאול אותך, חולי, האם חשבת למשל על כך שהילד מתגורר עם חברה, חברה לכל דבר ועניין, 3-4 חודשים, האם צצות כאן איזה שהן זכויות משפטיות? האם מישהו בכלל חשב שחברה יכולה להיחשב כידועה בציבור? האם מגיעות לזכויות אם קורה משהו? לא מגיעות לזכויות? אני זורקת פה נושאים, שהם, את יודעת, אנחנו יכולים להגיד, מה פתאום, זה רחוק מאיתנו, יש לנו ילדים שעומדים אוטוטו להתגייס, וזה בכלל לא בראש שלנו.
אז איך את מציעה לנו לתכנן את המעבר הזה מסטטוס של קטין לסטטוס של מבוגר, עצמאי, אחראי על חייו?
אז אני חושבת שהדבר הראשון, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לחשוב איזה ארגז כלים חשוב שיהיה לנו ביד. אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה באמת להתייעץ, ולחשוב האם שווה לנו לתת מחשבה נוספת על צוואה, מה אנחנו רוצים שיהיה שם, איזה דברים חשוב לקחת אותם בחשבון. דבר נוסף זה לדבר, תקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב מול הילדים שלנו, כן להסביר מה יכול להיות אם הילדים לא נזרים. אני יכולה לומר לך שטיפלתי בחייל שהכניס מישהי להיריון, והסיטואציה הייתה לא פשוטה, כי בעצם את יודעת, חבות של כל הורה לזון את ילדיו, ופתאום מתוך המשכורת הזו הוא צריך גם לשלם מזונות, הוא צריך גם לדאוג למדור של הקטין. איפה זה תופס אותנו? איך אנחנו יכולים להתארגן לסיטואציה הזאת? וגם ההפך, כשחיילת נקלטת להיריון, מה יכול להיות? האם היא נמצאת בזוגיות, לא נמצאת בזוגיות, רוצה להמשיך עם ההיריון, לא רוצה להמשיך עם ההיריון? יש פה כל כך הרבה דברים שחשוב לדעת, ואני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו כהורים, ולי יש מלשבית בבית, ואני מאוד מאוד מתרגשת לקראת הגיוס שלה, ואני כן חושבת שזה דברים שצריך לשים אותם על השולחן, לשוחח וללכת ולקבל ייעוץ משפטי, ולא להגיע לרגע האמת ששם המצב הוא אחר, אלא לדעת לתכנן אותו מראש. אז אמרנו, גם הנושא הביטוחי, לבדוק את הדברים בצורה מסודרת, גם בנושא של הצוואות, האם נכון לי לעשות צוואה, האם נכון לי לחשוב על צוואה ביולוגית, האם כדאי לסגור את הפרטים האלה מראש, וגם יש את הנושא של היפוי כוח מתמשך, אנחנו לא נדבר עליו עכשיו, אבל זה בעצם סוג של צוואה בחיים, וגם כדאי לדעת מה זה אומר.
טוב, יש לנו הרבה נקודות, הרבה נקודות לחשוב עליהן.
את חושבת, כן, קצת
כאב ראש. את חושבת שמעבר לצוואה ביולוגית, סוגי צוואות רגילות נקרא לזה, זה משהו שצעיר בגיל 18 צריך לחשוב עליו? זה נשמע לי כמעט, כמעט רחוק מדי, כן.
אז תראי, את יודעת, אמרה עם בעל וכל כך הסכמתי עם מה שהיא אמרה, כי החבר'ה שלנו, הנוער שלנו, הצעירים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על המקבילים שלהם בעולם, אנחנו יודעים שהם הרבה יותר בוגרים, הרבה יותר אחראים, הרבה יותר מבינים, ולכן לדעתי, בעיקר לנוער שלנו שמתגייס, מאוד מאוד חשוב להבין מהי צוואה, כי צוואה זה לא רק לכתוב, כל הירושה, הבתים והנכסים יעברו ל... Okay. אלא באמת יש דברים ספציפיים, יש הוראות ספציפיות שכל מקרה לגופו.
תני לי דוגמה אחד, שיכולה להיות רלוונטית.
למשל, כמו שציינתי, לדוגמה הנושא של ההוראות הביטוחיות, כי בעצם מה שמופיע בהוראות ביטוחיות, לאו דווקא יש לזה השלכה שונה בצוואות.
לא הבנתי. את יכולה להסביר?
כן, למשל, נניח יש לך ביטוח שאת נותנת שמה הוראות למוטבים שלך.
אוקיי.
המוטבים האלה שמצוינים אצלך בביטוח הם X.
אוקיי.
בצוואה את נותנת הוראה שונה, ואת כותבת שהמוטבים בצוואה שלך יהיו אחרים.
אחרים.
בדיוק. עכשיו, אם לא עשית את ההגבלה הזאת בין המוטבים בחברת הביטוח לבין המוטבים בצוואה,
כן.
יכול להיות שהמוטבים בחברת הביטוח יגברו על מה שמופיע בצבא. ולכן זה דברים שכדאי לברר אותם.
צריך לחשוב עליהם מראש.
בדיוק, בדיוק. הבנתי. עכשיו, גם אם יש בני זוג או בנות זוג, ואני אומרת, אני רוצה...
תגדירי בני זוג.
אז זהו. וואו, זאת שאלה, רק על זה אני יכולה לדבר שעה שלמה. את יודעת שלמשל, אני אספר לך על פסק דינו של אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, שקבע שגם 3 חודשים מספיקים לקשר של ידועים בציבור, פסק דין הדיילים המפורסם.
זאת אומרת שאם את מחזירה אותי אחורה לדוגמה של הצעיר בן ה-18 שגר עם החברה שלו 3 חודשים, אז הנה התשובה, יכול להיות בהחלט שהם בני זוג.
אני אומרת שכדאי לברר זכות. וצריך לעשות פה סדר בהכל, וצריך לדעת מה אנחנו מחליטים לעשות עם זה.
כן.
זה באמת שיקולו של כל אחד, אבל כן חשוב לדבר, וכן חשוב לחשוב על הדברים האלה, ולדעת להתארגן מראש, בצורה מסודרת, כל אחד, כל מקרה,
כן.
מה שנכון לו, בין אם זה ביולוגית, בין אם זה צוואה רגילה, בין אם זה הוראות ספציפיות בביטוחים מסוימים.
ברור.
אבל בהחלט אפשר לעשות את זה בצורה טובה. ואנחנו כהורים בוודאי יכולים לתת את הכלים האלה לילדים שלנו.
כן. אז עורך הדין סופי ספקטור נתת לנו הרבה נקודות לחשוב עליהן, גם כאלה שאולי לא נעים, אבל חשוב.
נכון.
אז תודה רבה.
תודה רבה לך על ההזדמנות.
שניפגש רק בשמחות ובבריאות.
אמן ואמן. תודה רבה, ושנדע ימים באמת טובים.
הלוואי. בל, אני רוצה לחזור אלייך, בהקשרים של, של אחרים קצת. אני רוצה לשאול אותך על הספר. כתבת ספר שככה הזכרנו אותו, שנקרא חוצפה. למה? איך זה...
למה כתבתי את הספר או למה הוא נקרא חוצפה?
למה הוא נקרא חוצפה ואחר כך גם למה כתבת אותו.
אז הוא נקרא חוצפה כי ההוצאה לאור האמריקאית, ששם הספר יצא לראשונה, הוא נכתב באנגלית ויצא קודם כל בארצות הברית, הם חשבו שחוצפה כתפיסה בעצם עוטפת בתוכה, הרבה מהאלמנטים שאני מדברת עליהם בספר.
אוקיי.
עכשיו, לנו כישראלים, באנגלית זה חוצפה, כן? וזה מקבל ביטוי טיפה אחר ממה שזה עושה לנו.
חיובי?
הרבה יותר חיובי, כן. על תעוזה ויציאה מאזור הנוחות, אלמנטים שמדוברים כמובן בספר. בהוויה הישראלית היומיומית שלנו, שאנחנו אומרים חוצפה, אנחנו כמובן חושבים על דברים אחרים, וישר מתכווצים מהמחשבות על דברים אחרים. אני חושבת שמה שחשוב להבין פה זה שמבחינתי לפחות, זה שאותו אלמנט, ואם ניקח לצורך העניין את חוצפה, או יצירתיות, או כל מיני אלמנטים, בקונטקסט מסוים יכולים לקבל ביטוי פחות טוב, ובקונטקסטים אחרים יכולים לקבל ביטוי יותר טוב. וגם פה, כמו שדיברנו מקודם על הילדים, העניין זה ההתאמה. ההתאמה גם של המילונים, וגם של העולמות שבתוכם אנחנו נמצאים. אם אני חברה גדולה שמנהלת עשרות אלפי אנשים, דרך ההתנהלות שלי היא שונה משל סטארט-אפ של 5 אנשים, בהגדרה. האם זה אומר שאנחנו צריכים כחברה להתמודד או להכניס רק אלמנטים של ניהול טווח ארוך ואסטרטגיה? לא. אנחנו גם צריכים יצירתיות ותעוזה וחשיבה מחוץ לקופסה בתוך החברה הגדולה הזו. אבל הביטוי שזה יקבל יהיה שונה מאשר בסטארט-אפ או בצוות קטן. ולכן החוצפה גם היא, יש לה ביטויים חיוביים יותר, ויש לה הרבה ביטויים טובים. הספר כמובן מתמקד בהם ובאיך להגביר אותם.
אני רוצה לשאול אותך על דברים שהם, את יודעת, תרבות הסמוכי, הפסדר, או האלתורים, הקומבינות, כל הדברים שאנחנו בהוויה שלנו לא תופסים אותם בהכרח כמשהו חיובי. תני לי דוגמה למקרה שבו אלתור, יפסדר, קומבינה, הוא משהו חיובי.
אז אני רוצה רגע, אני חושבת שזה גם מאוד רלוונטי לימים האחרונים, הנושא הזה של יהיה בסדר. כי כשאני אומרת, או כשאת אומרת, או שמישהו אומר יהיה בסדר, למה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון לזה ש... לא משנה מה, קצת כמו בליון קינג, הקונה מטאטה, זוכרת אותו?
כן, ברור.
אותם, נכון, שהם אומרים הקונה מטאטה, שזה בגדול אותו דבר. למה הם מתכוונים? הם מתכוונים שעזוב אותך מהעולם, תתרכז רק בעצמך, תדאג לעצמך,
יהיה בסדר.
תעשה חיים, ותעשה כן. חיים. היה בסדר, לדעתי, בתפיסה הישראלית, הוא מקבל ביטוי אחר, והוא מקבל פעם אחת ביטוי הרבה יותר פרואקטיבי. זאת אומרת, כשאני אומרת, יהיה בסדר, אני מתכוונת לדאוג שיהיה בסדר.
אוקיי.
זה משהו אחר.
כן, זה, זה לא זה סמוך לא על סמוך.
העולם ידאג שיהיה בסדר. כן. לא, זה, אל תדאג, אני אגרום לזה שיהיה בסדר, אני או אנחנו, וזה כבר פתאום ביטוי קצת אחר.
זה כבר משהו אחר, בדיוק.
ודרך אגב, הספר מסתיים בפרק שנקרא יהיה בסדר. כי אני בעצם חושבת שכל יזם הוא חייב להיות אופטימי. הוא אופטימי בהגדרה, הרי האחוזים, הסיכויים הם לרעתו. אם הוא לא אופטימי, הוא לא יכול לצאת לדרך הזו בכלל, אם הוא לא מאמין בעצמו, ביכולות שלו. אז היה בסדר מתיישב על אותה תפיסה של אופטימיות עם לקיחת אחריות. וזה אולי השילוב הכי חשוב
העניין.
של הדברים. בדיוק.
הבנתי אותך. אז אני רוצה קודם כל, בהמשך למה ששאלת, לשאול אותך מאיפה בא הרעיון לספר הזה. זאת אומרת, בעולם יזמי, בעולם הייטקי, למה לדבר על הילדות הישראלית? איך זה קשור?
כן, זו שאלה מצוינת. שואלים אותי אותה הרבה, כי זה באמת איך זה קשור, כן? אני מרצה בעולם כבר המון שנים על תעשיית ההייטק בארץ, שזה פנומן שמעניין את העולם לכשעצמו. כי קורה פה משהו מפתיע ותמוע ולאורך זמן. ובדרך כלל משייכים את ההצלחה של ההייטק הישראלי עם הצבא. זאת אומרת, הצבא הוא הגורם, הוא הגורם המבדל.
8200.
כן, בעיקר 8200, אבל כמובן לא רק דרך אגב, אני אמנם שירתתי ב-8200 ומאוד מחוברת ליחידה ומאוד אוהבת אותה, אבל ואבל אחד גדול, כשאני מדברת על הצבא בספר, ובכלל אני מדברת על משהו הרבה יותר רחב מ-8200, לרבות כל היחידות הלוחמות, והחוויה הצבאית הצהלית בכללותה. אז העולם מסתכל על ישראל, מסתכל על ההייטק הישראלי, ומשייך את זה לצבא. לצבא יש תפקיד משמעותי, אבל אחד גדול, אנחנו לא נולדים ל-18, יש בחברה שלנו בארץ יותר ויותר אנשים שלא משתייכים לצבא, מסיבות כאלו ואחרות.
גם נכון.
ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מרחיבים את השיח? וכשהולכים ומסתכלים מה קורה לפני הצבא, זה אותו ארגז כלים שדיברנו עליו. אותם שרירים שאנחנו משכללים פה כלל החברה הישראלית, מגיל מאוד 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 צעיר, ובאים איתם כן לצבא, אבל הם מתפתחים בגיל הרבה 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 יותר צעיר.
בשלב המגלשה.
בדיוק. לא רק בגיל ההתבגרות, דיברנו לפני כמה דקות על גיל ההתבגרות, אלא הרבה הרבה לפני זה, ממש מתחילת שלב המגלשה.
אז אנחנו מסיימות, וקודם כל המון תודה, אימבל, שהגעת, ותודה לסופי ספקטור שהתראינה טלפונית. ואני בהחלט חושבת שאנחנו יכולות לסיים בנימה אופטימית של יהיה בסדר, ואנחנו נדאג שיהיה בסדר.
בדיוק. בתקופה של אי-ודאות.
בתקופה של אי-ודאות. חיברנו הכל. ושל כאוס אפילו הייתי קצת אומרת. אז תודה לעומר, טכנאי השידור, ואחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, עם תוכניתה נפגשים מחוץ לקופסה. ואני עורך הדין הולי שוורץ, מאחלת לכם המשך יום טוב ושבוע מצוין. פגש בשבוע הבא.
רדיו סול סיוע, הרדיו של ישראל. יפו.